today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
בואי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, ט' בניסן תשפ"ד, מסכת בבא מציע, דף ממתת. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ אליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בשיעה, אתה תשמע גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד לשיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמותיהם התאורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. ולעילוי נשמותיהם של הנרצחים והנטבחים על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם, במקום לעינינו נקמת דם עבדה בשפוך, תעמוד על נשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד, וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל. לישועת הכלל ולישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא, ובמהרה בימינו יקיץ השוכנה עפר וירנינו ועזים עלי שחוק פינו, ולשוננו רינה. בשמחה שמים לנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים את תפילת בית המדרש. כאן נאמר בטור בשולחן ערוך באורח חיים סימן קוף יוד. הנכנס לבית המדרש יתפלל יהי רצון. יהי רצון לפניך אדינו אליי ולאבותיי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמת ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתה משלימה במהירה של פצויי וחולי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. שלח מזור ותרופה לחולי ופצויי עמו בית ישראל וירפם במהירה ברפואה של אימה. תהילים ליום רביעי, פרק דף. למנצח על הגיתית לפני כוח מזמור, מה ידידות משכנותיך אדוני צבאות נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות אדוני ליבי ובשרי ירננו אל איל חי. גם ציפור מצא בית ודרור כן לה, אשר שתה אפרוכיה את מזבחותיך אדוני צבאות מלכי ואלוהי אשרי יושבי ביתך עוד יעלו חסל אשרי אדם עוז לובך מסילות בלבבם. עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתו גם ברכות יעתם מורה. ילכו מחיל אל חיל ליראל אלוהים בציון. אדוני אלוהים צבאות שימע תפילתי האזינה אלוהי יעקב סלע. מגינינו ראה אלוהים ואבט פני משיחיך כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי הסתופף בבית אלוהי מדור באוהלי רשע. כשמש ומגן אדוינו אלוהים חן וכבוד ייתן אדוינו אלוהים נע טוב להולכים בתמים. אדוינו צבאות אשרי אדם בוטח בך. מזמור קוף. מזמור לתודה ארי ולה אדוינו כל הארץ עבדות אדוינו בשמחה בו לפניו ברננה דהו כי אדוינו הוא אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצול מריתו בו ושערה בתודה חצפלה ביתי אלא הודו לו ברוך שמו כי טוב אדוינו לעולם חסדו בדור ודור אמונתו אחינו כל בית ישראל. הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בהם בין ביבשה מקום ירחם עליהם ויוצאים מצרה לברכה מאפלה לאורם שיבוד לגאולה אשתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעת הדשמי הענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעת הדשמי הגדולה, פרק השינון הסיכום והחזרה הודות אשר למדה בתלמוד תורתנו אתמול והוא היה בדף ממחת במסכת בבא מציע. ובסיום השיעור שאלנו 6 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום החזרה הודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה מדינו של החוזר מדבריו, והתשובה אין רוח חכמים נוחה ממנו. שאלה שנייה, מתי לרש לקיש מתחייבים במי שפרה, והתשובה כאשר נאמרו דברים וגם נתנו מעות. שאלה שלישית, המוסר מעות הקדש לספר, מתי מעל לשיטת רש לקיש, והתשובה רק במשיכת כלי התספורת. שאלה רביעית, כיצד נוכרי קונה מקח לרש לקיש והתשובה בכסף. שאלה חמישית, המזכיר עצמו למלאכה, האם ייתכן שלא יוכל לחזור בו, אומרים התוספות כן, בקבלן, שמשכו את כל כלי האומנות. והשאלה האחרונה על דף המחת הייתה, הנותן ערבון לחברו ואומר לו, אם יחזור בי יחפול לך ערבונך, האם חלה התחייבותו, והתשובה לרבי יוסי, תנאו קיים, מפני שאסמך תקניה, ולרבי יהודה קונה רק כנגד הערבון. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, הודות לשאלה מדו בסייעת הדשמי הענקית, אתמול בתלמוד תורתנו בדף המחת, במסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעיי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום רביעי בשבוע ט' בניסן תשפ"ד. קר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף מ"ט הדף 49 במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ממחה עמוד ב', בשורה השנייה מתחילת העמוד, בנקודותיים ומן המילים, אבל אמרו מי שפרה. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אבל אמרו מי שפרה מאנשי דור המבול ומדור הפלגה, הוא עתיד להיפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. במשנה שפתחה את הפרק הרביעי במסכת בבא מציעא לעיל בדף מ"ד עמוד א', פרק הזהב, התברר שכללה זו חלה על החוזר בו מן המקח לאחר נתינת המעות קודם שנעשתה המשיכה, אף שמן הדין מותר לו לחזור בו. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים כיצד יש לבית דין לנהוג בכללה הזו. וכתב הראש אף שמפשטות לשון המשנה משמע רק שיש עונש למי שאינו עומד בדיבורו, ולא משמע שצריך להודיע לו שיש עליו מי שפרה או לקלל אותו. מכל מקום היה מסתבר לאמוראים שיש לעשות חיזוק לדבר, לפי שאצל המון העם נחשב דבר קל לחזור כל זמן שלא נגמר המקח בקניין, והן יודעים שיש עונש במי שאינו עומד בדיבורו. מטעם זה אמר אביי שהבית דין יש להם להודיעו שיש עליו מי שפרה, ורבה הוסיף שצריך לקללו. אומרת הגמרא איתמר, נאמר רבי אמר הודיעי מודיעין עלי, בית דין רק מודיעים למי שחוזר בו מן המקח, דע לך שאם תחזור בך סופך הוא שהקדוש ברוך הוא ייפרה ממך ויעניש אותך. רבה אמר מילת ליתין עלי, הבית דין צריכים ממש לקלל אותו בדבר הזה. והראש כתב שמלשון מילת ליתין עלי משמע שהדיין אומר לו בלשון נוכח, והיינו שאומר לו מי שפרה מאנשי דור המבול הוא יפרה ממך אם אינך עומד בדיבורך. אבל מלשון הרמב"ם במלכות מחירה פרק ז' הלכה ב' מדקדק הראש, שלא אומרים בלשון נוכח, אלא אומרים הוא ייפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. והמאירי כתב בשם יש שאומרים שבית דין מקללים אותו בשמו, שאומרים מי שפרה מאנשי דור המבול הוא יפרה מפלוני. מבארת הגמרא את סברותיהם, אביי אמר הודיעי מודיעין עלי, דכתיב נאמר בספר שמות פרק חב פסוק זך, ונשיא בעמך לא תאור. הרי שיש איסור מן התורה לקלל, ואם כן אסור לקלל מי שאינו עומד בדיבורו, אלא רק מודיעים לו שיש כללה על מעשה כזה. ואף שהפסוק הזה מדבר בנשיא, לומדים חז"ל במסכת סנהדרין בדף ס"ו שיש איסור לקלל כל אדם, ועיין שם שלומדים זאת ממה שאסרה תורה לקלל נשיא ודיין וחרש. שואל המאירי, הרי איסור של מקלל לחברו אלא כשמקללו בשם השם, כמבואר במסכת שבועות בדף ל"ה, ובמי שפרה אין מזכירים את השם. תרץ המאירי תירוץ אחד, שאף על פי שאין מלכות כשמקלל שלא בשם, מכל מקום יש איסור בדבר. תירוץ שני, שמה שאומרים מי שפרה מאנשי דור המבול נחשב כהזכרת השם, שהרי זה כמו שאומרים מי שברא את השמיים ואת הארץ שהוא הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, רב אמר מילת ליתין עלי, בית דין צריכים ממש לקלל אותו, דכתיב ונשיא בעמך לא טהור. מהמילה עמך לומדים שהאיסור לקלל נאמר רק באדם שעושה מעשה עמך, דהיינו במי שאינו עובר עבירות, אבל אין איסור לקלל את מי שאינו עושה מעשה ישראל, ומכיוון שאדם זה לא עמד בדיבורו נמצא שעבר איסור, שהרי נאמר בספר צפניה פרק ג' פסוק י' ג' שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו חזה ולא יימצא בפיהם לשון תרמית, ולכן מותר לבית דין לקללו. ואומר הריטב"א שאביי גם מודה שהפסוק הזה נדרש כך, אלא שהוא סובר שאם חוזר בו משום שנתייקר או הוזל, או שאין לו צורך בחפץ שנתן עליו מעות, לא יצא מכלל שארית ישראל לא ידברו חזיו. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל בו עושה מעשה עמך, שאף שרשע גמור שאינו בכלל עמך מותר לקללו בחינם, אבל מי שאינו עומד בדיבורו מותר לקלל אותו רק על העניין הזה על ידי מי שפרה, אבל אסור לקללו בחינם. וכותב המהרש"א שהוכחת התוספות וממה שנאמר בגמרא בסמוך, שרב היה סבור שרב חייא בר יוסף רצה לחזור לאחר נתינת דמים, ולא היה דינו כרשע גמור שמותר לקללו גם שלא על מקח זה, ודאי לא היה רב התועה שרב חייא בר יוסף בא לקבל על עצמו להיות כזה. מביא רב הראיה לדבריו, אמר רב אמינא אמינא למיניים למדתי את הדין הזה ממעשה דרב חייא בר יוסף דאבו לזוזי המלחה. מכר מלח וקיבל מעות ועדיין לא נעשתה משיכה, לסוף יקר מלחה התייקר המלח ורצה רב חייא בר יוסף לחזור בו, עתה לקמד רבי יוחנן, בא רב חייא בר יוסף לפני רבי יוחנן לברר את דינו האם יכול לחזור בו. אמר לי, אמר רבי יוחנן לרב חייא בר יוסף, זיל אב לאו לך ואבה לקונים את המלח שמכרת להם, והיא לא קביל עליך מי שפרה, כי אם לא תביא להם את המלח צריך אתה לקבל עליך קללת מי שפרה. והי רבה, כיצד ממקרה זה מוכח שמקללים? והיא אמרת, אם תסבור שהודיעו יהיה מודיעין עלי, שבית דין רק מודיעים לו שיש עליו מי שפרה ולא מקללים ממש, יהיה קשה. וכי רבי חייא בר יוסף שהיה תלמיד חכם בר הודיעו יהיו, האם צריך להודיע לו את הדבר הזה? אלא על כוחך שהבית דין לא רק מודיעים אלא ממש מקללים. דוחה הגמרא את הראיה של רבה ואומרת, ואלא מהי? לשיטת רבה שסובר מילת ליתינן לי, שבית דין מקללים אותו, גם יש להקשות. וכי רב חייא בר יוסף עתה לקבולה עלה לטוטה דרבנן, האם רב חייא בר יוסף בא לפני רבי יוחנן כדי לקבל עליו קללת חכמים? ומדוע הלך רב חייא בר יוסף לרבי יוחנן? אלא על כוחך שהמעשה שם היה כך, הפכי הבר יוסף, ערבון ודיה איבלי. הביאו לו רק מקצת מהמאות לשם תחילת התשלום, וערבון המוזכר כאן היינו דמי קדימה על המקח ואין פירושו כמו משכון. ואכן רבחי הבר יוסף לא רצה לחזור בו על הכמות שכנגד המאות, אלא רצה לחזור משאר המקח שלא קיבל כנגדו מאות. הוא סבר, רבחי הבר יוסף סבר שערבון כנגדו הוא קונה, ואינו חייב מי שפרה אלא כנגד מה שקיבל מאות עליו, ויכול לחזור בו על שער המלח שלא קיבל עליו מאות. ואמר לרבי יוחנן, כנגד כולו הוא קונה, שהערבון שקיבל כנגד מקצת מהמקח, קונה כנגד כל המקח וחייב במי שפרה גם על שער המקח, אף שלא קיבל מאות על כך. מביאה הגמרא מחלוקת בדין הזה, איתמר נאמר עירבון, דהיינו ששילם הקונה דמים רק על מקצת המקח שפסקו ביניהם, רב אמר כנגדו הוא קונה, שמאות האלו הם קניין רק כנגד מה ששילם ולא לגבי שער המקח, ולכן לגבי קרקע שמועיל בקניין כסף לקנות קניין גמור, חל הקניין רק על הקרקע ששילם לו, ולא על כל מה שפסקו ביניהם. וכן לגבי מטלטלין שהכסף מחייב במי שפרה, יש מי שפרה רק על החלק שהיה עליו תשלום. ורבי יוחנן אמר שמקצת המאות ששילם מועילים כאילו שילם על כל המקח. וכנגד כולו הוא קונה, הן בקרקע שיהיה קניין גמור על הכל, והן במטלטלין שיש מי שפרה על הכל. ובתא המחלוקתם של רבי יוחנן ורב מבאר בספר פרי יצחק, שרבי יוחנן שסובר שקונה כנגד כולו ויש מי שפרה על הכל, ולפי מה שסובר לאיל, בדף ממחת עמוד א', שדבר תורה מאות קונות במטלטלין ורבנן תקנו משיכה, ולשיטתו הגמרא מבארת לאיל שכיוון שחוזר בו על דבר שמועיל בו קניין מהתורה, לכן יש עליו מי שפרה. ואם כן יש לומר שיש מי שפרה כנגד כולו, שהרי מהתורה קנה בקניין כסף את כולו. ולרש לקיש שמאות אינן קונות מהתורה, מבארת הגמרא שהטעם שיש מי שפרה הוא משום שזהו דברים שיש עם האמהות. וכתבו התוספות במסכת עבודה זרה בדף עין א' עמוד ב', דיבור המתחיל מידי, שרב סובר כרש לקיש שמאות אינן קונות מן התורה, ואם כך יש לומר שלכן רב בסוגייתנו סובר שקונה רק כנגדו, ויש מי שפרה רק כנגד המאות שנתן, שהרי על השאר, הרי זה דברים שלא היה עם האמהות. בקשה הגמרא על רב מברייתא, מי טיבי, נאמר בברייתא מופיעה לקמן בדף עין זין עמוד ב', הנותן ערבון מאות בתורת משכון לחברו למוכר, על מקח שפסקו ביניהם ועדיין לא עשו ביניהם קניין המועיל, ואמר לו הקונה למוכר, אם אני חוזר בי ולא ירצה לקנות את המקח, ערבוני מחול לך, אני אפסיד את הערבון שנתתי לך וראה הוא נתון לך במתנה. ועלה המוכר אמר לו לקונה, אם אני אחזור בי ולא ירצה למכור לך את המקח, אכפול לך ערבונך, אתן לך מן המקח כפליים כנגד המאות שהבאת לי, נתקיימו התנאים, ואם חזר בו הקונה, המשכון נהיה שייך למוכר, ואם חזר בו המוכר, זכה הקונה בכפליים, דברי רבי יוסי. ומבאר את הגמרא את טעמו של רבי יוסי, רבי יוסי לטעמי, דאמר אסמך תקניה, אדם המתחייב דבר לחברו בגוזמה, אם לא יקיים את תנאו, ובשעת ההתחייבות, הרי הוא סמוך ובטוח שיתקיים התנאי, ונמצא שאין לו גמירות דעת שלמה להקנות, בכל זאת סובר רבי יוסי, שהקניין חל וחייב לשלם לחברו את מה שהתחייב, וכמו כן תנאים אלו, הרי אם כאסמכת, ורבי יוסי לשיטתו שסובר שאסמכת קניה, וההתחייבות שלהם קיימת. רבי יהודה חולק ואומר שאין התנאים שיתנו ביניהם חלים, מכיוון שאסמכת לא קונה, אלא דיו שיקנה כנגד ערבונו, הקניין חל רק על מה שכנגד הערבון, כלומר ששניהם יכולים לחזור בהם על מה שיותר מהערבון, דהיינו שאינם צריכים לשלם את הקנס שיתנו ביניהם, ורק על מה שכנגד הערבון שניהם אינם יכולים לחזור בהם. אמר רבן שמעון לגמליאל, במה דברים אמורים שרבי יהודה אומר שקונה רק כנגד הערבון, בזמן שאמר לו הקונה למוכר, ערבוני שהבאתי לך איקון, יקנה הכל ולא רק את תחילת התשלום, וכיוון שאינו יכול להועיל לקנות הכל, לכן קנה רק כנגד ערבונו, אבל מחר לו בית או שדה באלף זוז, שפסק הקונה לשלם לו על הבית, או השדה אלף זוז ופרה לו מהם 500 זוז, בין אם פירש לו שמאות האלו הם תחילת הפיראון ושאר המאות הם הלוואה, ובין שלא פירש לו כלום, קנה לוקח את כל הבית או השדה, והם שלו לגמרי ומחזיר לו את השאר, את שאר התשלום אפילו לאחר כמה שנים. וכתב הריטב"א שמה שאמרו שיחזיר לאחר כמה שנים, גוזמה בעלמא ועיקר כוונת הגמרא לומר, ששאר הדמים חובו אצלו ואינו מעכב הקניין, אבל עניין זמן התשלום חייב לשלם לו מיד אם לא קבעו זמן מסוים. ורק לגבי חוב נאמר במסכת מכות בדף ג' עמוד ב', סתם הלוואה היא 30 יום, אבל לגבי מכר אינו כן. אז העולה מהברייתא הזו שאם לא אמר ערבוני יקון, לפי כולם הערבון תחילת התשלום מועיל כנגד כולו. ואירת הגמרא את ההוכחה מהברייתא הזו נגד רב. ואומנם הברייתא מדברת בקרקע, אבל מה אליו ופשטות יש לומר שהוא הדין למטלטלין, דוויסטמה כאן אלו לכולו. אם לא פירש הערבון יקנה כנגד הכל, אלא נתן מקצת מאות בסתם, יהיה מי שפרה על כל המקח, ואם כן קשה לדעת רב שסובר שערבון כנגדו הוא קונה, ואין מי שפרה אם חזר בו על השאר. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין להוכיח מכאן נגד רב, אלא באמת לפי רב מטלטלין בסתם הלא כאן, אינו קונה אלא כנגד הערבון והחוזר בו מן השאר, אין עליו מי שפרה. ומה ישנה? מדוע שונה הדין בין קרקע למטלטלין? משום שלגבי קרקע, דבחספא כאן אלי ממש, כאן אלי לכולה. כסף הרי מועיל לקניין קרקע, וכשם שיפה כוחו לקנות קניין גמור, לכן גם יפה כוחו שעל ידי מקצת המאות כאן אלי לכולה. קונה את הכל, אבל לגבי מטלטלין, זה לא כאן אלא לקבול למי שפרה, שאין כוחו של הכסף יפה במטלטל לקנות קניין גמור אלא רק מועיל. לגבי קללת מי שפרה, לכן כאשר נתן מקצת המעות, לא קני לכולי. ולכן סובר רב שרבון אינו קונה אלא כנגד הרבונו. מביאה הגמרא שלכאורה נחלקו כבר התנאים במחלוקת הזו של רב ורבי יוחנן. וזה דוחק לומר שיאמרו המוראים את דבריהם שלא עלי בדקו לאלמה. מסביר בספר הליכות עולם. לאם הקטנאי לכאורה כבר התנאים נחלקו במחלוקת רב ורבי יוחנן שרישנינו בברייתא, המופיעה במסכת שבועות בדף ממדלת עמוד ב', המלווה את חברו על המשכון שהביא הלווה למלווה משכון עבור החוב ונכנסה השמיטה והגיע זמן שמיטת כספים, והדין הוא שהמלווה על המשכון אין שביעית משמטתו, והטעם הוא שכיוון שתופס במשכון, אם כן אינו נחשב שנוגס באחיו ונחשב שממונו של חברו כבר מונח אצלו. אף על פי שאינו שווה אל הפלג, אף שהמשכון שווה רק חצי מהחוב, מועיל ואינו משמט. וחייב הלווה להחזיר את חובו למלווה, דברי רבן שמעון בן גמליאל. רבי יהודה הנשיא אומר, אם היה משכון כנגד כל הלוואתו, אינו משמט וחייב להחזיר את חובו, ואם לאו, אם המשכון היה פחות מהחוב, משמט, כלומר המשכון לא מועיל והשביעית משמטת את החוב ופטור מלשלם. ברר את הגמרא כאשר המשכון שווה רק כנגד חצי מהחוב, מהי אינו משמט וכאמר רבן שמעון בן גמליאל? האם לדעת רבן שמעון בן גמליאל המשכון מועיל כנגד כל החוב או שאינו משמט רק כנגד מה ששווה המשכון? הילמה כנגדו אם תסבור שדברי רבן שמעון בן גמליאל שאמר אינו משמט היינו רק כנגד מה ששווה המשכון? שואלת הגמרא, הרי אי אפשר להעמיד כך את מחלוקתם, שהרי אם תפרש כך מכלל יהיה משמע לרבי יהודה הנשיא שחלק עליו הברייתא ואמר שהמשכון משמט צוואר, לאח פלגנמי משמט שאינו חייב לשלם אפילו את חלק החוב שכנגד המשכון. ואם כך הרי נצטרך לומר שטעמו של רבי יהודה הנשיא הוא שאין המלווה נחשב תפוס אפילו בחלק מהחוב, שסובר שאם אין המשכון כנגד כולו אינו חשוב כלל כמשכון. וקשה אלא משכון דנקית למלא בעבור מה תופס המלווה את המשכון על כוחך כדי שיהיה תפוס בחלק מהחוב, ובאותו חלק הרי אינו נוגס את חברו, שהרי כל אדם שתופס משכון אפשר לתופסו לגוביינה, דהיינו שאם לא ישלם לו הלווה יוכל לגבות ממנו את החוב במשכון הזה, או שתופסו לזיכרון דברים באלמה שהלווה יזכור שהוא חייב לו כסף, דהיינו שלא יוכל לכפור לו על החוב. וכעת הגמרא סבורה בדעת רבי יהודה הנשיא שאדם תופס את משכונו לגוביינה, ואם כן נחשב שהמלווה תפוס בהלוואתו, וממילא אין השביעית משמטת לפחות כנגד הלוואתו. אלא לאף שמע מינה, אלא על כוחך צריך לומר מה אינו משמט, כאמר רבן שמעון בן גמליאל. כוונתו הייתה שאינו משמט בכולו, כלומר, אף שהמשכון רק כנגד חציו, מועיל כנגד כל החוב. ואין השביעית משמטת כלל את החוב הזה. ומה היא משמטת, כאמר רבי יהודה הנשיא? היינו רק לאח פלגה דלא נקית עלי משכון. השביעית משמטת רק לאותו מחצית החוב שאין כנגדו משכון, דהיינו שהמשכון הועיל רק לחוב שכנגדו, ובהיה כמפלגי. ולכאורה בזה נחלקו התנאים, דרבן שמעון בגמליאל סבר, שהנותן מקצת מעות על המקח כנגד כולו הוא קונה. וכדעת רבי יוחנן, ולכן גם המשכון על חצי מהחוב מועיל כנגד כל החוב. ורבי יהודה הנשיא סבר, שהנותן מקצת מעות על המקח כנגדו הוא קונה. וכדעת רב, ולכן המשכון על חצי מהחוב מועיל רק כנגדו, ואם כן נמצא שכבר נחלקו התנאים במחלוקת הזו, של רב ורבי יוחנן, דוחה הגמרא ואומרת לא. מחלוקת התנאים אינה בחצי החוב שאין עליו משכון, אלא מה אינו משמט דקאמר רבן שמעון בגמליאל. היינו רק לגבי אח פלגה דנקית עלי משכון, והוא יהיה חייב לשלם רק את החוף כנגד המשכון. שואלת הגמרא, אם כן חוזרת הקושייה שקשנו קודם, מכלל נמצא, דרבי יוסי הנשיא שחולק על רבן שמעון בגמליאל סבר לאח פלגה דנקית עלי משכון, נעמי משמט, שפטור מלשלם את כל החוב ואינו משלם אף כנגד החצי שהיה עליו משכון, ואם כן יהיה קשה אל המשכון דנקית למלא, שהרי המלווה מחזיק את המשכון כדי שיהיה תפוס בחלק מהחוב, ובאותו חלק הרי אינו נוגס את חברו, ואין השביעית אמורה לשמט. תרץ את הגמרא, רבי יהודה הנשיא סובר שכאן המלווה מחזיק את המשכון לא כדי שיהיה תפוס בחלק מהחוב, אלא רק כדי לכפות את הלווה לשלם ולא לגוביינה, שהלווה לא יוכל להכחיש שיש לו חוב, ולכן אין המלווה נחשב למוחזק אפילו בחצי מהחוב, אין המשכון מועיל כלל שלא ישמט החוב. התבאר במשנה לאל בדף ממדלת עמוד א', הדין שאם נתן מעות ולא הייתה משיכה, יכולים לחזור בהם מהמקח, אלא שיש על החוזר בו כללת מי שפרה. דנה הגמרא עכשיו בדברים, דהיינו באופן שלא היה מתן מעות, אלא רק הבטיח לו שימכור לו. רב כהנא יאבו ליזוז להקיטנה. רב כהנא מחר פשטן וקיבל מהקונים מקצת מהמעות עבורם, לסוף יקר קיטנה, לאחר זמן התייקר הפשטן, עתה לקמי דרב, בא רב כהנא לשאול את רב האם יכול לחזור בו מהמקח. אמר לי, אמר רב לרב כהנא, במאי דנקיטה תזוזי, הב להו, את הפשטן שקיבלת מעות עבורו, אתה צריך לתת להם, ואם לא תיתן, יהיה עליך כללת מי שפרה. כי רב לשיטתו שסובר לאל בדף ממחית עמוד ב' שנותן ערבון דיינו מקצת מעות על המקח קונה רק כנגדו, ונחשב שכנגד שער המקח יש דברים בלי מעות. ואידך ואת שער הפשטן שלא קיבלת מעות עבורו, דברים נינו, הרי זה דברים שאין עם ההם מעות, ודברים אין בהם משום מחוסרי האמנה, ויכול אתה לחזור בכלל ללא כל חשש. מביאה הגמרא מחלוקת בדין דברים שאין עם האמהות. דאיתמר נאמר דברים שחוזר בו ממה שהבטיח למכור לחברו. רב אמר אין במי שחוזר בהם משום מחוסרי אמנה ומותר לו לחזור בו ממה שהבטיח. ורבי יוחנן אמר יש בהם משום מחוסרי אמנה ואסור לאדם לחזור בו לאחר שהבטיח לחברו. וכתב תוספות הראש שדין זה נאמר רק באופן שדבר זה קיים בעולם ויש בו ממש. והיינו שאם היה עושה קניין על זה היה מועיל הקניין, ואם לא אין בו משום מחוסר אמנה. מקשה הגמרא על רב מברייתא, מי טבעי רבי יוסי ברבי יהודה אומר מה תלמוד לומר? מהו שנאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק ל"ו? מוזני צדק, אבני צדק, איפת צדק והין צדק יהיה לכם. והלא הין הוא כלי מדידה קטן של י"ב לוגים, בכלל איפה היה, שהוא כלי מדידה גדול של עין ב' לוגים, באיפה יש שלושה סעין ובכל סעה שישה קבין, בכל קו יש ארבעה לוגין, נמצא אם כן שבאיפה יש עין ב' לוגים. וכשם שהמידה הגדולה צריכה להיות מדויקת, כך גם המידה הקטנה. שאם במידה הגדולה הקפידה התורה על חיסרון משהו, כל שכן במידה הקטנה שצריך להקפיד על חיסרון משהו. ואם כן, מדוע כתבה התורה גם הין צדק? אלא באה התורה לומר לך, שיהיה הן שלך צדק ולאו שלך צדק. הין מלשון הן, כשאתה אומר כן או לא קיימת דיבורך והבטחתך. וקשה לדברי רב שאמר שאין בדברים משום מחוסרי אמנה. מתרץ את הגמרא אמר הבעיה, הוא אין כוונת הברייתא לומר לך שבדברים הוא נקרא מחוסר אמנה, אלא כוונת הברייתא היא שלא ידבר אחד בפה ואחד בלב. כלומר, שבשעה שמבטיח לחברו למכור לו, שלא יתכוון לא לקיים את הבטחתו. אבל אם בשעת ההבטחה הייתה בדעתו לקיים את דבריו, ולאחר מכן התחדשה סיבה גורמת לו לחזור בו, אין בזה איסור. מקשה הגמרא על רב מברייתא, שבדברים, כשלא היה מתן מעות, אלא רק הבטחה, יש משום מחוסרי אמנה. מי טבעי. שנינו בברייתא לאל בדף ממחה עמוד א', רבי שמעון אומר אף על פי שאמרו חכמים תלית קונה דינר זהב, דהיינו אם השח הקונה את התלית נקנה למוכר המטבע בקניין חליפין, כי למדנו במשנה שפתחה את הפרק לאל בדף ממדה עמוד א', ובגמרה שם שקניין כסף אינו מועיל במטלטלין וקניין חליפין מועיל, ולכן כשמוכר לחברו כלי תמורת מעות הדין הוא כך, אם משך את המטבע הרי זה קניין כסף שאינו מועיל, ואם משך את הכלי הרי זה קניין חליפין ומועיל. ומבואר בברייתא לאל בדף ממחה עמוד א', שאם מוכר תלית כנגד דינר זהב, אם משך את התלית קנה, ואם משך את הדינר זהב לא קנה, שאף שלגבי דינר כסף נחשב הדינר זהב כפירות, מכל מקום לגבי תלית הרי הוא כמטבע. אז רבי שמעון אומר, אף על פי שאמרו חכמים תלית קונה דינר זהב, דהיינו אם משך הקונה את התלית נקנה למוכר המטבע בקניין חליפין, ואין דינר זהב קונה תלית, דהיינו שאם מושך המוכר את הדינר, הרי זה קניין כסף שאינו מועיל לקנות מטלטלין. לרבי יוחנן, מעות קונות מן התורה במטלטלין, וחכמים תקנו שמעות אינן קונות, שמה יאמר לו המוכר, נשרפו חיתך בעלייה, ולכן רק משיכה קונה, ולריש לקיש אין מעות קונות מטלטלין מן התורה, כפי שהובא מחלוקתם לאל בדף ממזיין עמוד ב'. מכל מקום, אף שכך היא ההלכה, שאין בית דין יכולים לכפותו שימכור לחברו את התלית, אבל אמרו חכמים, מי שפרה מאנשי דור המבול, ומאנשי דור הפלגה, מאנשי סדום ועמורה וממצרים בים, הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. דהיינו שהמוכר לחברו בקניין כסף וחוזר בו, יש עליו מי שפרע. בהמשך הברייתא כחי, והנושא ונותן בדברים שאין עם האמהות לא קנה, והחוזר בו אין רוח חכמים נוחה ממנו. אם כן מבואר בברייתא, שגם מי שחוזר בו מדברים שאין עם האמהות, הרי הוא מחוסר אמנה וקשה על דברי רב. מתרץ לגמרא, אכן בברייתא הזו מבואר שלא כדברי רב, אבל תנאי היא. הדבר שנוי במחלוקת תנאים, ואם כן אין להקשות על רב מן הברייתא הזו, משום שרב יכול לסבור כדעת התנא שחולק. מביאה הגמרא, היכן מצינו תנא שסובר שאין בדברים משום מחוסר אמנה? דתנן, שנינו במשנה לקמן בדף ג' עמוד א', מעשה ברבי יוחנן בן מתיה שאמר לבנו צאו סחור לנו פועלים. הלך בנו ושכר פועלים יהודיים ופסק להם מזונות, הבטיח לזון אותם, אבל לא פירש להם כמה מזונות יביא להם. ובמשנה שם מבואר שאם לא פירש להם כמה ייתן להם, נותן להם כמנהג המדינה, ואם הוסיף להם להתחייב כמו שהוסיף להם. ובנו של רבי יוחנן אמר להם שייתן להם מזונות, וכיוון שגם אם לא התחייב להם מזונות כבר חייב להם כמנהג המדינה. אם כן, כשפירש להם מזונות התכוון להתחייב להם מזונות יותר ממנהג המדינה. וכשבא אצל אביו אמר לו אביו, בני, כיוון שלא פירשת להם כמה מזונות אתה מביא להם, אם כן, אם יתחילו במלאכה, אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו, כשהיה במלכותו, שלמה המלך בסוף ימיו ירד ממלכותו על ידי השמדאי מלך השדים, והפך לאיש פשוט, כמבואר במסכת גיטין בדף סמכת עמוד א', אז אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו, כשהיה במלכותו, לא יצאת ידי חובתך עמהם, משום שהן בני אברהם, יצחק ויעקב, וראויים הם לסעודה כמו של אברהם, שסעודתו הייתה גדולה יותר משל שלמה המלך. והגמרא לקמן בדף פ"ו עמוד ב' מספרת על סעודתו של שלמה המלך שהיו בה ביום אחד 30 קור סולת ו-60 קור קמח רק לעמילן של טבחים. ועוד 20 בקר ו-100 צאן חוץ, מאייל צבי ויחמור וברבורים אבוסים, וזהו רק לסוג אחד של בישול ששמו ציקי גדירה. ועוד מספרת הגמרא שאת זה עשתה כל אחת מאלף נשים שהיו לו לשלמה, שכל אחת אומרת שמה אצלי סועד היום. ובכל אופן אצל אברהם אבינו היה יותר מכל זה שהכיל שלושה פרים רק לשלושה בני אדם, ואילו סעודת שלמה המלך הייתה לכל ישראל ויהודה. אלא אומר רבי יוחנן בן מתיה לבנו, עד שלא יתחילו במלאכה, כיוון שברגע שמתחילים במלאכה חלה התחייבות בעל הבית כמו שהבטיח לפועלים, אז עד שלא יתחילו במלאכה צא ואמור להם, הרי אתם עושים עימי במלאכה על מנת שאין לכם עליי אלא פת וקטנית בלבד. בהמשך דברי המשנה שם, רבני שמעון בן גמליאל אומר, לא היה צריך לומר, משום שהכל כמנהג המדינה, והרי הם נזכרים על דעת שיאכילום כמו הרגילות להכיל פועלים באותו מקום. ובמה שפירש להם שייתן להם מזונות, לא יתחייב יותר ממנהג המדינה. מסיימת הגמרא ושואלת, ויסל כדאי תכים תעלה על דעתך שדברים שאין עם האמהות יש בהם משום מחוסרי המנה? אם כן, איך אמר רב יוחנן בן מתיה, לבנו זיל אדרבך, לך תחזור בך ממה שהבטחת להם, ואמור להם שאתה מתחייב רק מעט מזונות, הרי נמצא שהוא יהיה מחוסר המנה. אלא על כוחך סובר התנה שאין בדברים משום מחוסרי המנה, ואם כן רב יוכל לסבור כמו התנה הזה, שאם הוא הבטיח ולא היה מתן מעות ולא היה קניין הוא יכול לחזור בו, ואין בדברים משום מחוסרי המנה. דוחה הגמרא ואומרת שאין להוכיח משם שהדבר שנוי במחלוקת תנאים. אומרת הגמרא שאיני אתם אין להביא משם ראיה, לפועלים גופיו לא סמכה דעתיו, הפועלים עצמם לא סמכו על דבריו של בנו של רב יוחנן בן מתיה. מה איתמה מידה ידי דעלבו הסמך, שכבר בשעה שהבן שכר אותם ידעו הפועלים שהבן שמח על אביו שייתן את מזונותיהם, ולכן הבינו מתחילה שיקבלו רק מה שאב התכוון לתת להם ולא כפי דברי הבן. שואלת הגמרא, יחי, אם הטעם שרבי יוחנן התיר לעצמו לחזור בו היה משום ששמחו הפועלים על האב ולא על הבן? אם כן אפילו התחילו במלאכה נמי, מדוע אמר רבי יוחנן בן מתיה לבנו שיאמר להם קודם שיתחילו במלאכה שמתחייב להם רק מזונות קלים? והרי מכיוון שלא סמכו על הבן אלא על אביו, אם כן אינו חייב להם אף אם התחילו כבר במלאכתם. תרץ את הגמרא, אם כבר התחילו במלאכה, ודאי סמכי דעתיו. הם סומכים בדעתם עליו ובטוחים שיקבלו כפי מה שהבטיח להם הבן. משום שאמרו, הפועלים סבורים, כיוון שאנחנו מתחילים לעשות במלאכה, מאמר אמר כמי דאבו וניחא ליה. אם כן מסתבר שכבר אמר לאביו מה שהתחייב לנו, והסכים אביו לעשות לנו סעודה גדולה. נמצא שאין טענה הסובר שדברים שאין עם האמהות, אין בהם משום מחוסר המנה. ואם כן קשה על רב מסוף דברי הברייתא של טלית קונה דינר זהב, שהיה כתוב שם שהנושא ונותן בדברים אין רוח חכמים נוחה ממנו. ואכן רבינו חננאל כתב שנדחה תירוץ הגמרא שזו מחלוקת תנאים וצריך לפסוק הלכה כרבי יוחנן. מקשה הגמרא סתירה בדברי רבי יוחנן, ומי אמר רבי יוחנן אחי שאסור לחזור בדברים שאין עמם מעות, והחוזר בו הרי הוא מחוסר המנה? ואמר רב ברבר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, אומר לחברו מתנה אני נותן לך ולא עשה שום קניין בדבר, יכול לחזור בו. מקשה הגמרא, הרי משהו יכול לחזור בו זה פשיטה, שהרי לא היה שום קניין ביניהם, אלא ודאי כוונת רבי יוחנן לומר לא רק שיכול לחזור בו אלא גם שמותר לחזור בו, ואין בו משום מחוסר המנף שחוזר בו ממה שהבטיח לחברו. נמצא שסתירה בדברי רבי יוחנן. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, מודה רבי יוחנן במתנה מועטת שיש בה איסור לחזור משום דסמך דעתיו, שאדם סומך על חברו שיקיים את הבטחתו, כיוון שדרך אדם לקיים הבטחה קטנה. ומה שאמר רבי יוחנן שיכול לחזור בו אם יבטיח מתנה לחברו, מדובר רק במתנה מרובה שגם מתחילה חברו לא שמח עליו שיקיים את דברו. מביאה הגמרא ראיה לדברי רב פאפה שבמתנה מועטת רבי יוחנן סובר שאסור לאדם לחזור בו. אך אינם מסתברא, ואכן מסתבר כדין הזה שמתנה מועטת חייב אדם לעמוד בדיבורו. דאמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן ישראל, שאמר לבן לוי, כל לוי נקרא בלשון הברייתא בן לוי, קור מעשר, פירות מעשר ראשון בכמות של קור יש לך בידי, כלומר יש בידי ואתן אותם לך. הדין הוא שהבן לוי רשאי לעשותו, יכול לעשות את הפירות שהובטחו לו תרומת מעשר על מקום אחר, דהיינו, שיש לו פירות מעשר ראשון בתוך ביתו שעדיין לא יפריש מהם תרומת מעשר שצריך לתת לכהן, ויכול לעשות את הקור הזה תרומת מעשר על פירותיו, ואין הלוי צריך לחשוש שמא ישראל יביא את זה ללוי אחר, שהרי הבטיח לו לתת את זה. ובערת הגמרא אמרת בישלמה לא מציל מעד הרבה, אם תסבור שאסור לאדם לחזור ממתנה מועטת, מובן לדבר שמשום אחי, רשאי הלוי להפרישם לתרומת מעשר ולסמוך על הישראל שלא יתנם ללוי אחר. ונתינת תרומת מעשר נחשבת למתנה מועטת, אפילו אם היה המעשר שווה הרבה לפי שהישראל אין לו בזה לטובת הנאה שמקבל מהלוי על כך שבחר בו. אלא היא אמרת, אבל אם תסבור מעציל מעד הרבה, שמותר לחזור ממתנה מועטת, וכמו כן גם הישראל יכול לחזור בו מהבטחתו ולתת את המעשר ללוי אחר, אם כן, עמי רשאי הלוי לעשותו תרומת מעשר על מקום אחר, הרי יש לחשוש שמה לבסוף יתננו הישראל ללוי אחר, ומתברר שלא חלה הפרשת תרומת המעשר, והשתקח דקח אל תבלים, ונמצא שהלוי אוכל מעשרותיו ללא תרומת מעשר, ועובר על איסור טבל. ומזה שרבי יוחנן התיר לבן לוי להפריש, מוכח שבמתנה מועטת הוא סובר שאסור לחזור בו. מביאה הגמרא אפשרות לדחות את הראיה הזו. אחא במאי עסקינן, אפשר לומר שרבי יוחנן דיבר בחגון שנטלו הלוי ממנו מהישראל, וזכה לגמרי בפירות המעשר הללו, וחזר הלוי והפקידו אצלו. וכיוון שפירות המעשר שייכים לגמרי ללוי, לכן יכול לעשותם תרומת מעשר שאין הישראל יכול לחזור בו, ואין שום חשש בזה. דוחה הגמרא את האפשרות הזו ואומרת, היא אחי אם תעמיד את דברי רבי יוחנן באופן שהלוי כבר זכה בפירות, אם כן הם הסיפה, הם אור את סוף דבריו, ומשם הדברים נסתרים, סותרים. אם אכן נתנו הישראל לבין לוי אחר, אין לו ללוי הראשון עליו אלא תערומת. מותר לו להקפיד על הישראל שלא קיים את הבטחתו. על פי הדין אסור לו לאדם שיהיה בליבו הקפדה על חברו, אלא אם כן ציירו חברו, שאז יש לו טענה על חברו ומותר לו להקפיד עד שחברו יפייס אותו, ולכן מבואר שכאן מותר לו להקפיד על חברו, ולא רק שאין לו עליו חיוב ממון. כך אומר רבי יצחק בלזר בשם רב ישראל מסלנט, ואיסל גדאי דרך אם תפרש שמדובר כגון שנטלו ממנו וחזר והפקידו אצלו, אם כן המאי אין לו ללוי עליו אלא תערומת, הרי כיוון דמשכי, כיוון שמשך את הפירות כנעם בקניין גמור, וממון היית לגבי, יש לו ללוי טענת ממון על הישראל, שכיוון שפירות אלו שייכים ללוי, אם נתנם הישראל ללוי אחר, חייב לשלם לו עליהם. אלא עליו שמה מנה, אלא לכאורה מוכרחים לומר, שרבי יוחנן דיבר בדלון את הלו, שהלוי לא נטל את זה עדיין מן הישראל. מסיימת הגמרא, שמה מנה, אכן רבי יוחנן דיבר כשלא נטלו הלוי מישראל, יש להביא ראיה שבמתנה מועטת צובר רבי יוחנן, שיש בו משום מחוסר המנה, אם הוא לא יקיים את הבטחתו. דנה הגמרא, האם לאחר החזרה מן המקח נחשב המוכר שומר על המעות? ההוא גברא דייב, זו זה השום שמי שקנה שום שומין, ונתן מעות עליהם ולא משך אותם, לסוף יקר שום שמי. לאחר זמן התייקרו השום שומין, ועדרו בהו וחזרו בהם המוכרים, ואמרו ללקונה, ליתלן שום שמי, אין אנו רוצים לתת לך שום שומין. ומכיוון שהיה מתן מעות, צריכים לקבל על עצמם מי שפרה. שכל זוזח, קח את מעותיך בחזרה, אבל הלוקח, הקונה לא שקל זוזה, לא לקח את מעותיו. לבסוף נגנבו אותם המעות, עתו לקמי דרב, באו לדון לפני רב, האם נתחייבו המוכרים על גניבת המעות שנשארו בידם או לא. אמר לרב על הקונה, כיוון דאמרי לך שכל זוזח ולא שקילת, כיוון שהמוכרים אמרו לך לקחת את מעותיך ולא לקחת אותם, לא מבעיה שומר שכר דלא אבי, אלא אפילו שומר חינם נמי לא אבי. אין צורך לומר שהם אינם כשומרי שכר, אלא אפילו כשומרי חינם הם אינם. ולפיכך אפילו אם פשעו בשמירת המעות, הרי הם פטורים. אמרו לרבנן לרבה, שאלו חכמים את רבה, והבאי לקבול עליי מי שפרה, והרי צריכים המוכרים לקבל על עצמם כללת מי שפרה, שהרי חזרו בהם לאחר מתן מעות, ואם כן מדוע לפותרם, הרי שמה אינם רוצים לקבל על עצמם מי שפרה, ויתנו לקונה את השום שומין, ונמצא הפסד המעות הוא של המוכרים. אמר להו, השיב רב על החכמים, החינמי, אכן כך, אם ירצו המוכרים שלא לקבל על עצמם מי שפרה, יהיה הפסד המעות עליהם, ויתנו לקונים את השום שומין. ולמרות שבשעה שהייתה הגניבה עדיין לא קיבלו על עצמם מי שפרה, מכל מקום, כיוון שכבר חזרו בהם מן המקח, גם אם קיבלו אחר כך מי שפרה, מועיל לפותרה מאחריות השמירה למפרע. כך אומר הריטב"א. ומוכיח הריטב"א מכאן להלכה, שאם חוזר בו, אף שלא קיבל מי שפרה, כבר פטור משמירה. מביאה הגמרא דעה אחרת, כיצד היה מקרה עם השומשומין. אמר רב פפי, אמר לי רבינה, לידידי אמר לי אומי רבנן, רבינה אמר ששמע מאחד החכמים ורב תבות שמי, קראו לו רב תבות, ואמרי לה, ויש אומרים שאחד החכמים, רב שמואל בר זוטרי שמי, וכך אמר אותו חכם, די אבו, יאב אלי כל החלל הדה אלמה, שאם היו נותנים לאותו שהיה מעשה עמו את כל הרכוש שיש בחלל העולם, לא אבק המשנה בדיבור, לא היה משנה בדיבורו לחזור בו ממחירת השומשומין. אלא בדידי אבו עובדה, מעשה זה היה אצלי, ולא היה בעניין חזרה מהמקח, שהרי אילו קיבלתי מעות לתת שומשומין, לא הייתי חוזר בי אפילו בעד כל חללו של העולם. והמעשה היה באופן אחר, וכך היה המעשה, ההוא יום, אותו היום שבו היה מעשה, הפניה דמעלי שבת אבא, לפנות ערב, קודם כניסת השבת היה, בא ויתבינה הייתי יושב בביתי, ואתה הוא גברה וקאי הבבה, ובא אותו אדם ונעמד בפתח ביתי ואמר לי, אית לך שום שמל לזבוני? האם יש לך סומסומין למכור לי? אמרי לי לא, אמרתי לו לא, אין לי סומסומין. אמר לי לאבי אנך זוזה בפיקדון גבח, דאח אשרה לי, תשמור על מעותיי, כיוון שמחשיך היום והשבת נכנסת. אמרי לי, הביתה כמח. אמרתי לו, הרי ביתי לפניך, ולא קיבלתי עליי שמירה במפורש. הוטבינו הוא בבית אבי גנוב, הניח אותו אדם את המעות בביתי, ולבסוף נגנבו המעות, עד תלקמי דרבה. בא אותו אדם לפני רבה לברר את הדין, ומי שאמר, הרי ביתי לפניך, האם נחשב לקבלת שמירה באמירה הזו, ואם שילם לבעל הבית, ממילא היה נהיה שומר שכר וחייו אף בגניבה. אמר לרבה, כל שאמר לחברו, בית הקמח, הנה ביתי לפניך, וחברו הניח בבית ללא קבלת שמירה במפורש על ידי בעל הבית. לא מבעיה שומר שכר זה לא אבי, לא רק שהבעל הבית אינו שומר שכר, אפילו אם קיבל שכר על השמירה, כלומר אפילו באופן שאותו אדם היה משלם שכר עבור הנחת המעות שם, לא היה נחשב הבעל הבית לשומר שכר, משום שהתשלום מתפרש לשם שכירות המקום שמשתמש בבית, להניח שם את המעות ולא לשם שכר על השמירה. כך תוספות במסכת בבא קמא בדף זין עמוד ב' בדיבור המתחיל אפילו. אז לא רק שהוא לא שומר שכר, אלא אפילו שומר חינם נמי לא אבי, הוא גם לא שומר חינם ופטור אפילו אם פשע בשמירתו, משום שלא קיבל על עצמו שמירה. ומביא רב פאפי את המשך דברי רבינה. לאחר שסיפר לי אותו חכם שכך היה מעשה, אמרי לה, הקשיתי לו, כיצד אתה אומר שהשאלה לפני רבה הייתה בעניין שמירה על סתם מעות, ולא בעניין שמירה על מעות שניתנו עבור מכירת השומשומין? ואמרו לי רבנן לרבה, היא באה אליי לקבול אליי מי שפרה. והרי שאלו חכמים את רבה, מדוע פסק שפטור מלשלם את המעות שנגנבו, והרי שמה לא היה מקבל על עצמו מי שפרה, והיו המעות נשארים ברשותו וצריך להפסידם, ומהשאלה הזו אני למדים, שהמקרה היה בעניין מעות שניתנו עבור מכירת השומשומין. וממשיך רבינה ואומר, ואמר לי, ענה לי אותו חכם, לא היו דברים מעולם. לא היה כדבר הזה מעולם ששאלו את רבה לעניין מי שפרה, אלא המעשה היה, כמו שסיפרתי, בעניין קבלת שמירה על סתם מעות ולא בעניין מכירת שומשומין. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רבי שמעון אומר כל שהכסף בידו ידוע לעליונה. לאל במשנה שפתחה את הפרק הרביעי במסכת בבא מציע, פרק ששמו הזהב בדף מ"ד עמוד א' מבואר, שתנא קמא סבר שגם המוכר וגם הלוקח יכולים לחזור מהמקח קודם המשיכה, אף שהיה מתן מעות, ואילו רבי שמעון חולק וסובר שרק המוכר יכול לחזור בו משום שהמעות בידו, אבל הלוקח שאין בידו כלום אינו יכול לחזור בו. מביאה הגמרא אופן נוסף שאמר רבי שמעון שאינו יכול לחזור בו. תניא שנינו בברייתא, אמר רבי שמעון, אימתי יש דין חזרה במי שנתן מעות על המקח ולא עשה משיכה, בזמן שהכסף והפירות ביד מוכר. שהמוכר קיבל מעות עבור הפירות והפירות ברשותו של המוכר, אבל אם הכסף ביד מוכר ופירות ביד לוקח, אינו יכול המוכר לחזור בו מפני שכספו בידו. מבינה הגמרא בפשטות שהכוונה היא שהכסף בידיו של הלוקח. תמיה הגמרא, איך אפשר לומר שהכסף הוא בידו של הלוקח? והרי שילם הלוקח את הכסף וביד המוכר הוא. אלא ביור הברייתא הוא שהמוכר אינו יכול לחזור בו מפני שדמי כספו בידו, דהיינו הפירות שהם תמורת הכסף, נמצאים ביד הלוקח. שואלת הגמרא אם מדובר שהלוקח כבר קיבל את הפירות לידו, אם כן פשיטה שהוא לא יכול לחזור בו, שהרי עשה משיכה וזכה בהם. תרצת הגמרא, אמר רבה, אך במאי עסקינן, במה מדובר רבי שמעון מדבר בברייתא? כגון שהייתה עלייה של לוקח מוזכרת ביד מוכר, דהיינו שהיה ללוקח בית עם עלייה עם קומה שנייה, והמוכר שכר את עלייתו של הלוקח והניח שם את פירותה, ולאחר מכן מחר את הפירות האלו לאותו בעל העלייה. וזו כוונת הברייתא באומרה שדמי כספו בידו, שהפירות הם כמו בידו של הלוקח שנמצאים במקום שיכול להצילם. ובאופן זה, אף שהיה רק נתינת מעות ולא היה קניין בפירות עצמם, לא שייך את תקנת חכמים שאמרו שמעות לא יקנו. משום תמה, מה הייתה קינו רבנן משיכה? שהרי מדוע תקנו חכמים שאין מעות קונות אלא משיכה, משום גזירה שחששו חכמים שמה לאחר נתינת המעות יאמר לו המוכר ללוקח, נשרפו חיתך בעלייה. כלומר שאם תיפול שריפה באונס, לא יתרח המוכר להציל את ממונו של הלוקח, מכיוון שכבר זכה בו הלוקח על ידי נתינת המעות. אבל אחר, כאן, באופן שעליית הלוקח מוזכרת למוכר, ברשות עדי לוקח נינו. אם כן, הפירות נמצאים בביתו של הלוקח, והיא נפלה דליקה באונס. אין לחשוש להפסדו של הלוקח, שהרי אי הוא תרח ומה הייתי לה? מכיוון שהלוקח דר בבית שתחת העלייה, הרי הלוקח מצוי אצל ביתו והוא בעצמו יציל את פירותיו. ובאופן זה לא תקנו חכמים שהמוכר יכול לחזור בו אלא מעות קונות. נמצא שביור דברי רבי שמעון בברייתא הם, שכל מה שאמרנו שתקנו חכמים שכסף לא קונה ועד שתהיה משיכה יש אפשרות לחזור מהמקח, זה רק באופן שהפירות והכסף ברשות מוכר. אבל אם הפירות נמצאים בעליית הלוקח, כיוון שיש ללוקח אפשרות להגיע אליהם, הכסף כן קונה, ואין אפשרות לחזור מהמקח לאחר נתינת המעות. בדין זה של רבי שמעון מובן רק אם הוא סובר כדת רבי יוחנן בגמרא לאל בדף מ"ז עמוד ב', שדבר תורה מעות קונות, ומפני מה אמרו חכמים משיכה קונה, שמה יאמר לו נשרפו חיתך בעלייה. אבל ריש לקיש שסובר שמהתורה מעות אינן קונות במטלטלין אלא רק משיכה, לא יהיה חילוק באופן שהפירות מונחים בעליית הלוקח, ותמיד אפשר לחזור מהמקח קודם שהייתה משיכה. אבל כל זה בנוגע לדעת חכמים. אבל לדעת רבי שמעון עצמו מבואר לאל בדף מ"ז עמוד ב', שריש לקיש לא אמר את דבריו לדעת רבי שמעון, כי מודה ריש לקיש שלפי רבי שמעון מוכרחים לומר שמהתורה מעות קונות. מביאה הגמרא מעשה שפסקו כחכמים שגם הלוקח יכול לחזור בו מן המקח, ההוא גברא דיאי וזוזי החמרא. מעשה באדם שנתן מעות על היין ולא משך את היין, לסוף שמע דקבאי למין סבי דבי פרזק רופילה. לאחר זמן שמע שאנשי הבית של המשנה למלך ששמו פרזק מעוניינים לקחת לעצמם את היין הזה. אמר לי הקונה למוכר, רב לזוזי לא בעין החמרא, תן לי את המעות ואינני רוצה את היין, אתה לקמי דרב חיסדא. באו לפני רב חיסדא, אמר לרב חיסדא, כדי שתקנו משיכה במוכרין והמוכר יכול לחזור בו, כך תקנו משיכה בלקוחות והלוקח גם כן יכול לחזור בו, ולכן אתה יכול לחזור בך ממה שקנית את היין, דהיינו שרב חיסדא פסק כחכמים ששניהם יכולים לחזור מהמקח. ולא אמר לו רב חיסדא שהוא צריך לקבל על עצמו מי שפרה, כי לא נאמר דין מי שפרה, אלא במי שחוזר מחמת יוקר בזול, ולא במי שאינו רוצה להפסיד לגמרי את מה שקנה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה בדף ממתת עמוד ב'. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק חפי פסוק י' ד' וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו. פסוק זה אמנם נאמר בפרשת מכירת קרקעות, אבל לכמן בדף נ' ו' עמוד א' תבהר הגמרא שדיני עונה נאמרו רק במטלטלין ולא בקרקעות, וביאר הרמב"ן על התורה שבאמת עיקר האיסור להונות שייך גם בקרקע כפשטות הפסוק העוסק במכירת קרקעות, והמענה עובר בלב המוזכר בפרשה הזו, אלא שלעניין החזרת המעות במקום שיש הונאה דרשו חכמים מהפסוק שהתמעטו קרקעות, ורק לגבי מטלטלין חייבה התורה להחזיר את דמי ההונאה. על הפסוק הזה וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך אל תונו יש את אחיו, דורשים חכמים בספרא בפרשת בהר שפסוק זה עוסק בהונאת ממון, שלא יטעה המוכר את הלוקח וימכור לו את החפץ ביותר משוויו, ושלא יטעה הלוקח את המוכר וישלם לו על החפץ פחות משוויו, כמבואר במשנה לקמן בדף נ"א עמוד א'. המשנה שלפנינו מבארת את שיעור ההונאה, כלומר, מהו ההפרש בין השווי האמיתי לבין המחיר ששילם הלוקח הנחשב הונאה. אומרת המשנה, ההונאה, שיעור ההונאה הוא 400 כסף מתוך 24 כסף לסלע. כלומר, אם שוויו האמיתי של הדבר הנקנה הוא סלע, שיש בו 24 מאות כסף, שיעור ההונאה הוא 400, שזהו שטות למקח, שישית משוויו של הדבר הנקנה. ואם היה הפרש בשיעור זה, יש כאן דין הונאה. אבל אם היה הפרש בשיעור הפחות משטות, פחות משישית, אין זו הונאה אלא מכילה, ואם ההונאה יותר משטות, אין דין הונאה אלא המקח בטל. וכוונת המשנה לומר ששיעור ההונאה הוא 4 כסף לסלע, ומה שאמרה מ-24, יש לפרש בשני דרכים, או כדי לפרש באיזה כסף מדובר, והיינו מעה, שיש 24 ממטבע זו בסלע, או כדי לפרש באיזה סלע מדובר, והיינו סלע כזה ששווה 24 מאות. ולשני הדרכים נמצא שמילת לסלע משמשת לשני הצדדים, כלומר ההונאה 4 כסף לסלע ומ-24 כסף לסלע. ולפירוש הראשון היינו 4 כסף שיש מהם 24 בסלע, ולפירוש השני 4 מאות מסלע שיש בו 24 מאות. כך מסביר הרשש. ובגמרא לקמן חולקים רב ושמואל האם גם בשטות מעות יש דין הונאה, כלומר כשלא הייתה הונאה בשישית משוויו האמיתי של החפץ הנקנה, אלא בשישית מסכום המעות ששילם הלוקח. מבררת המשנה כמה זמן אחרי המקח יכול הלוקח להחזירו בטענה שהתענה. מבררת המשנה עד מתי מותר להחזיר, עד מתי מותר ללוקח שניתנה להחזיר את המקח למוכר או לדבוע שישיב לו המוכר את דמי ההונאה והתקיים המקח. ולמרות שהתנה לכאורה היה צריך לשנות עד מתי יכול להחזיר, שהרי לא מדובר כאן באיסור ויתר אלא בזכותו הממונית של המתענה, מפרש רשי שנקט התנה את הלשון הזו עד מתי מותר, כדי להשמיענו שמותר לעשות כן לכתחילה ואינו דומה למי שקנה מקח בכסף ועדיין לא משך, שאף שמעיקר הדין לא חל המקח ויכול לחזור בו, הרי הוא צריך לקבל על עצמו כללת מי שפרה אם חוזר בו, כמו ששנין עולל בדף ממד עמוד א'. אם כן מבארת המשנה עד מתי מותר ללוקח שניתנה להחזיר את המקח למוכר או לתבוע שישיב לו המוכר את דמי ההונאה והתקיים המקח. אומרת המשנה עד שיעבור שיעור זמן כדי שיראה את החפץ שקנה לתגר לסוחר או לקרובו הבקי בשומת חפץ זה ויאמר לו אם יתנה. אבל לאחר שעבר זמן זה ולא חזר הלוקח לתבוע את עונתו, שוב אינו יכול לתובעו כיוון שהיה לו זמן לברר ולא בירר הרי מחל על עונתו. וכתב בספר החינוך במצווה שין למד זין שחכמים תקנו זמן להחזרת המקח כיוון שאין ראוי שימשך הזמן שיכול לחזור בו לתבוע עונתו לעולם, כדי שיתקיימו ענייני מקח וממכר בין בני אדם. מביאה המשנה את דעת רבי טרפון החולק ואומר שיעור אחר בעונה. הורה רבי טרפון בלוד ששיעור העונה הוא 800 כסף מ-24 כסף לסלע, כלומר שאם שוויו האמיתי של הדבר הנקנה הוא 24 כסף, שיעור העונה הוא 800, שזהו שליש למקח. בסמכות הגרי לוד. וסוחרי לוד כששמעו את הדבר, הם סמכו כיוון שהיו בקיאים במסחר ומוכרים ביוקר, וסמכו בכך שיוכלו להונות את הלקוחות ביותר משטות, עד מעט פחות משליש. והגמרא תברר מהי שיטתו של רבי טרפון, האם לדבריו הונאה פחותה משליש היא כהונאה פחותה משטות לחכמים שזו מכילה, או שמשטות ועד שליש זהו דין הונאה כמו שסוברים חכמים בשטות בדיוק, ושלא כדעת חכמים שביותר משטות זהו ביטול מקח. ועוד תבהר הגמרא מה סובר רבי טרפון בשטות ממש, האם כחכמים שזו הונאה או שלדעתו דין שטות כפחות משטות וזוהי מכילה. ממשיכה המשנה ואומרת, אמר להם רבי טרפון את הגרי לוד השמחים, גם בשיעור זמן החזרה אני חלוק על דברי חכמים שלדעתי כל היום של המחירה מותר למתענה לחזור ולבטל את המקח או לתבוע את עונאתו, ואף אחר שעבר זמן של כדי שירא לתגר או לקרובו. אמרו לו תגרי לוד לרבי טרפון, אם כן יניח לנו רבי טרפון במקומנו, כלומר עדיף לנו לנהוג כפי שנהגנו עד עתה. וחזרו לנהוג כדברי חכמים בשני הדברים, ששיעור ההונאה הוא שטות שישית, ושאחר שעבר זמן כדי שירא לתגר או לקרובו, שוב אין המתענה יכול להחזיר את המקח. והגמרא תבאר באריכות ובכמה אופנים מה היה הרווח של תגרי לוד בתחילה, ומדוע חזרו בהם אחר כך. ולכאורה קשה כיצד יכלו תגרי לוד לטעון כן, וכי בידם לפסוק את ההלכה כפי רצונם, והרי כיוון שהורה להם רבי טרפון כן, עליהם לעשות כדבריו. וכתב במעייני החוכמה שטענתם הייתה מדין קימלי. כלומר, במקום שיש מחלוקת בדיני ממונות, יכול כל אחד מבעלי הדין המוחזק בממון לומר שהוא סובר כדעת חכם פלוני הפוטרו. וכאן גם כן אמרו תגרי לוד שהם סוברים כחכמים בעניין הזה. אבל לפי זה הוא הקשה מעייני חוכמה, מדוע היו צריכים לדחות את דברי רבי טרפון לגמרי, והרי היו יכולים לקבל את דבריו שעונה של שטות דינה כמחילה, ולא לקבל את דבריו לגבי זמן החזרה, אלא לנהוג כחכמים האומרים שהלוקח יכול לחזור בו רק עד כדי שירא את המקח לתגר או לקרובו, והוא נשאר בצריך עיון. זה המשנה שלנו בדף ממתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שלדעת חכמים שיעור העונה הוא שטות למקח. מבארת הגמרא כיצד משערים את שיעור השטות. את שיעור השישית, איתמר נאמרה מחלוקת זו בבית המדרש, רב אמר שטות מקח, דווקא שנינו במשנה, כלומר שיעור הונאה הוא בשישית משווי המקח לפי האמת, ולא בשיעור שישית ממה ששילם הלוקח למוכר. ושמואל אמר, לשון שטות למקח שנקטה המשנה אינו דווקא על שווי המקח, אלא על כל עסק המקח שבין המוכר ללוקח. ושטות מעות נמי שנינו, גם אם יש הונאה בשיעור שישית במעות ששילם הלוקח למוכר, ולא בשווי המקח עצמו, מכל מקום יש בזה דין הונאה. מבארת הגמרא באיזו אופנים תהיה נפקמינה ממחלוקתם. שווי שיטה בחמשה, אם מחר חפץ זה שווה 6 זוז, תמורת 5 זוז, והתענה המוכר, או שמחר חפץ זה שווי שיטה בשבע זוז, בשבעה זוזים והתענה הלוקח, כיוון שבשני אופנים אלו יש עונה בשיעור שישית משוויו האמיתי של החפץ, כולי על מלוא פליגי אין חולקים בדבר ומודים כולם, דבת ארמיקה חזלינן, שמשארים את העונה כלפי שוויו של מקח ועונה אביה. ואף שמואל מודה שאם הייתה עונת שטות בשוויו האמיתי של המקח, לא משארים לפי המעות. באופן שמחר שווה שישה בשבעה, אין עונה של שישית במעות, שהרי התענה לוקח בזוז מתוך שבעה זוזים, וזוהי עונה של שביעית ולא של שישית. אם נשאר רק לפי המעות, לא יהיה בזה דין עונה, וכן אם מחר שווה שש בחמש, אם נשאר לפי המעות, הרי התענה בחמישית, והרי המקח בטל. ומכל מקום בשני האופנים הללו משארים במקח שלפיו יש דין עונה. ושמואל בא לומר שאף במקום שאין הונאת שטות במקח, אם יש הונאת שטות במעות, נאמרו בזה דיני הונאה. כי פליגי אומר את הגמרא, מחלוקת רב ושמואל היא באופן שמחר חפץ. שווי חמשה בשיטה, שווה חמש בשש, והתענה הלוקח, וכן במחר חפץ, דשווי שיבה בשיטה, ששווה שבע ומחר בשש, והתענה המוכר. שבשני האופנים הללו, שיעור ההונאה הוא שישית מהמעות ששילם הלוקח. לשמואל דה אמר שגם בתר מעות אזלינן אנחנו הולכים גם אחר שיעור שישית שיש במעות ששולמו על המקח, אידי ואידי הונאה, ובשני האופנים יש לפסוק דין הונאה, שהרי שישית מהמעות ששולמו היו בהונאה, שאם מחר שווה חמישה בשישה, שילם הלוקח זוז מיותר מתוך שישה זוזים שבמקח, ואם מחר שווה שבעה בשישה, הפסיד המוכר זוז שהוא שישית מהסכום שקיבל במקח. ואף שאם נשאר את ההונאה לפי שווי המקח האמיתי, לא תהיה זו הונאה של שישית, אלא חמישית או שביעית, כמו שהתבהר, מכל מקום משארים במעות ויש בזה דין הונאה. אבל לרב דאמר שרק בתר מיקח הזלינן, שרק אחר שוויו האמיתי של החפץ אנחנו הולכים, ובו יש לשאר את ההונאה, אם כן, בשני אופנים אילו, אין הונאה של שישית ודינה מתחלק, שבמחר חפץ לשווי חמשה בשיטה, מחר חפץ השווה חמש, מחר בשש, נמצא ששילם הלוקח זוז מיותר מתוך חמישה זוזים, שהוא שווי החפץ באמת, וכיוון שהתענה בחמישית, דין ביטול מקח אביה. יש לזה דין של ביטול מקח כדין הונאה שהיא יותר משישית שהמקח בטל. ובמחר חפץ זה שווי שבעה בשיטה, מחר חפץ השווה שבע ומחר בשש, נמצא שהפסיד המוכר זוז מתוך שבעה זוזים, שזהו שוויו של החפץ באמת, וכיוון שהתענה בשביעית של המקח מכילה אביה, כדין הונאה בפחות משישית שזו מכילה. ומבארת הגמרא את סברת שמואל שאין זו מכילה ולא ביטול מקח. ושמואל אמר, אף על פי שבאופנים אלו כלפי המקח אין שיעור ההונאה בשישית אלא בחמישית או בשביעית, מכל מקום, אין אומרים בזה מחילה או ביטול מקח. כיוון דחי אמרינן, מה שאנחנו אומרים בעונה פחות משטות דין מחילה, ובעונה יותר משטות דין ביטול מקח, היינו דווקא איך הדלק השטות משני צדדים, שאין בעונה שיעור שטות לא כלפי שווי החפץ באמת, לא כלפי המאות ששולמו בפועל. אבל איך הדעיק השטות מצד אחד, אבל באופן שיש שיעור שישית באחד מהצדדים, כלומר או במקח או במאות, עונה אביה. יש כאן דין עונה. אז נתבררו בגמרא רק האופנים שכלפי שוויו של המקח, העונה היא פחות או יותר משטות, וכלפי המאות ששולמו היא שטות. אבל יש לברר מה הדין לשיטת שמואל באופן שכלפי שניהם אין בעונה שיעור שטות, אלא שכלפי אחד מהם היא פחות משטות, וכלפי השני היא יותר משטות. וכגון, שמחר דבר השווה 60 זוז ב-51, שהעונה היא 9 זוזים. כלפי שווי המקח האמיתי העונה היא פחות משישית, וכלפי מאות המקח העונה היא יותר משישית. יש בזה מחלוקת הראשונים, שיטת המורדכי, שבזה יש לשער כלפי שוויו של המקח, שהרי לדברי הכל זהו העיקר. ורק באופן שאם נשער כלפי המאות ושטות בדיוק, אז משערים כלפי המאות. אילו הריטב"א כתב בשם רבינו יהודה, שלדעת שמואל כל שהעונה היא בשיעור שמשטות מאות ועד שטות מקח, הרי זה נחשב כעונה של שטות, שהמקח קיים ומחזיר את העונה. וכדי שתהיה מחילה, יש צורך שתהיה העונה פחותה משישית בין במקח ובין במאות. וכדי שיהיה ביטול מקח, יש צורך שתהיה עונה יתרה משישית בין במקח ובין במאות. בשיעור השטות האמור, היינו כל שסכום העונה הוא בין שטות מקח לשטות מאות. מנסה הגמרא להוכיח ממשנתנו כשיטת שמואל. תנן שנינו במשנה, העונה 4 כסף מ-24 כסף לסלע, שטות למקח. מה אליו? האם אין כוונת התנא באומרו ששיעור העונה הוא 4 כסף לסלע, לאופן דזבין שווי 20 שמחר חפץ השווה 20 כסף ב-24, ויתנה לוקח ב-4 כסף. ובאופן זה, אם נשער את העונה בשוויו האמיתי של מקח, הרי העונה היא יותר משישית, שארבעה כסף הם חמישית מ-20. ומכך שיש במקח זה דין עונה, שמה מינה יש להוכיח כדברי שמואל, ששטות מעות נמי שנינו. מכיוון שארבעה כסף מתוך 24 זהו שיעור שישית, הרי זו עונה. ואילו לדברי רב שמשערים רק בשווי המקח, אם כן ההפרש הוא חמישית, וזהו ביטול מקח. דוחה הגמרא לא, אין כוונת התנא לאופן הזה, אלא לאופן דזה בין שווי 24 ב-20, שמחר חפץ השווה 24 כסף ב-20 כסף, ונמצא שיתנה מוכר ב-4 כסף הם שטות משוויו האמיתי של החפץ. מקשה הגמרא לדחייה, וכי אפשר להעמיד את המשנה באופן זה, והרי מי ניתנה במקח הזה? המוכר שקיבל 20 כסף על חפץ השווה 24, ואם כן, האם הסיפה? אמור ופרש את מה ששנינו בסיפה של משנתנו. עד מתי מותר להחזיר? בכדי שיראה לתגר או לקרובו. ואמר רב נחמן, לא שנו שיעור זמן זה, לא אמרנו את שיעור הזמן הזה, אלא לגבי הלוקח, שאף אם יתנה, אינו יכול לחזור בו, אלא בתוך זמן זה, כיוון שהחפץ בידו ויכול להראותו לתגר או לקרובו, ולברר אם יתענה במקח, ואם לא עשה כן, מחל. אבל מוכר שיתנה לעולם חוזר בו, ואף אחרי זמן רב, כיוון שלאחר המחירה אין החפץ בידו ואינו יכול לברר את טעותו, עד שיזדמן לו חפץ דומה וידע מה שוויו האמיתי. כמבואר לכמן בדף נ"א עמוד א', וכיוון שהסיפה עוסקת באופן שיתנה הלוקח, אם כן גם הרישא עוסקת באופן שניתנה הלוקח. אי אפשר לפרש שמחר חפץ השווה 24 ב-20, ויתנה המוכר. ואם כן חוזרת הראיה לדברי שמואל, שכיוון שמדובר באופן שמחר חפץ השווה 20 ב-24, הרי זו שישית רק כלפי המאות ולא כלפי המקח, ומדוע אמרה המשנה שזו עונה? חוזרת בה הגמרא ומיישבת את המשנה לדברי רב באופן אחר. אלא כוונת התנא באומרו ששיעור עונה הוא 4 כסף לסלע, לאופן דזבין שווי 24 ב-20 ותימניה, שמחר חפץ השווה 24 כסף ב-28, ובאופן זה ניתנה הלוקח, והעונה היא 4 כסף שהם שטות, שישית משוויו האמיתי של המקח שהוא 24, והמשנה מיושבת גם לשיטת רב שהעונה היא שישית מהמקח. אומר הפני יהושע, והמורה שהעבירה היה כדברי שמואל ממשנתנו והעמיד את המשנה באופן שמחר שווה 20 ב-24, סבר שאין להעמיד את המשנה באופן זה שמחר חפץ השווה 24 ב-28, כיוון שאם כן היה צריך התנא לנקוט בלשונו העונאה, ארבעה כסף ל-24, שלשון זו מורה שהוסיף המוכר ארבעה למקח השווה 24, אבל הלשון שנקעת המונה ארבעה כסף מ-24, מורה שכוונתו לאופן שהארבעה שהוסיף הם חלק מה-24 ששולמו עבור המקח, והיינו כשהמקח שווה רק 20. מנסה הגמרא להוכיח כדברי שמואל מדברי רבי טרפון במשנתנו. תנן שנינו במשנה, אורה רבי טרפון בלוד, העונה 8 כסף מ-24 כסף לסלע, שזה שליש למקח. ואף לדבריו שייכת מחלוקת רב ושמואל, האם דין עונה נאמר רק בשליש מקח או גם בשליש מעות? מה אליו, האם אין כוונת רבי טרפון באומרו ששיעור העונה הוא 8 כסף, לאופן דזווין חפץ דשווי שיצרי, ששווה 16 כסף, ב-24 כסף הוא שמע מינה, ויש להוכיח מכך ששליש מעות נמי שנינו, שהרי אם נשער את העונה בשוויו של המקח, נמצא שהעונה היא בשיעור חצי המקח, ששווי החפץ הוא 16 והעונה 8, ומכך ששנינו שיש במקח הזה דין עונה מוכח כדברי שמואל, שמשערים את העונה גם במעות, וכיוון ששמונה כסף זהו שליש מהמעות ששילם הלוקח, זהו שיעור עונה, ואילו לדברי רב שאין נשארים אלא בשוויו של מקח, יש לפסוק ביטול מקח באופן כזה, ולא דין עונה. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין כוונת רבי טרפון לאופן זה, אלא לאופן דזווין חפץ לשווי 24 בשיצר. מחר חפץ ששוויו 24 ב-16 כסף, ואז העונה היא שליש משוויו של המקח. מקשה הגמרא וכי אפשר להעמיד את המשנה באופן זה? והרי מי ניתנה במקח הזה? המוכר. ואילו דברי רבי טרפון בהכרח נאמרו באופן שהתענה לוקח. די עם הסיפה, מה נאמר בסיפה? אמר להם רבי טרפון את הגרי לוד, כל היום מותר לחזור. ואמר רב נחמן, לא שאנו שיש שיעור זמן לחזרתו של המתענה, אלא כשהתענה לוקח. אבל מוכר שהתענה לעולם חוזר, ואם כן גם הרי שעוסקת באופן שהתענה לוקח. מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא, ומפרשת את דברי רבי טרפון באופן אחר, אלא רבי טרפון עוסק באופן דזווין, חפץ לשווי 24 בתלתינו טרן. מחר חפץ ששוויו 24 ב-32, ובאופן זה התענה לוקח, והעונה היא שליש משוויו של המקח, וכדברי רב. מוכיחה הגמרא כדברי שמואל מברייתא, תניא כבתי דשמואל, שנינו בברייתא כשיטתו של שמואל, ששיעור שטות שנאמר בעונה, ובין במעות ובין בשווי המקח. נאמר בברייתא, מי שהוטל עליו, מי שהתענה, ידו על העליונה. כיצד? מחר לו חפץ השווה 5 ב-6, מי ניתנה במחירה הזו? הלוקח ששילם שטות יותר משוויו של החפץ. ולכן הדין הוא שיד הלוקח על העליונה, ובידו לבחור באיזה אפשרות שירצה. רצה, אם רצה, הרי הוא מבטל את המקח, ואומר למוכר, תן לי את מעותיי ותול את החפץ שמחרת לי. או, אם רצה לקיים את המקח, אומר למוכר, תן לי מה ש... אוי נתני. את הסכום ששילמתי יותר ממחירו האמיתי של החפץ, והחפץ יישאר בידי. ממשיכה הברייתא, וכן הדין כשהתענה המוכר. אם מחר לו חפץ, השווה 6 ב-5, מי ניתנה במחירה הזו? המוכר, שיחסיר לו הלוקח שישית משווי החפץ. ולכן הדין שיד מוכר על העליונה. ובידו להחליט כרצונו, אם רצה לבטל את המקח, הרי הוא אומר לו ללוקח, תן לי מקחי, אחזר לי את החפץ שמחרתי לך ותול את מעותיך. או אם רצה לקיים את המקח, אומר ללוקח, תן לי מה שאוי נתני. כלומר, שלם לי את הזוז שלא שילמת לי, והמקח יישאר קיים. באופן הראשון, השנוי בברייתא שמחר לו חפץ, השווה 5 ב-6, הרי זהו האופן שנחלקו בו רב ושמואל, שלדעת רב יש בזה ביטול מקח. כיוון שמצד שווי המקח ניתנה ביותר משטות והולכים אחרי המקח. ולדעת שמואל יש בזה דין עונה. כיוון שמצד המעות ניתנה בשטות והולכים אחר המעות. וכיוון שהברייתא אמרה שבאופן כזה יש דין עונה, מוכח כדברי שמואל. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית, תלמוד תורתנו בדף ממתת, הדף התשעה ב-40 במסכת בבא מציע, עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם אסור לאדם לחזור בו מדבריו כשהשתנה השער? שאלה שנייה, מהו האיסור, הין צדק? שאלה שלישית, כיצד צריך לזון את הפועלים? שאלה רביעית, מתי מותר לחזור בדיבורו אף לרבי יוחנן? שאלה חמישית, המבטיח לתת מעשרותיו לחברו הלוי, האם רשאי לחזור בו? והשאלה האחרונה, דף ממתת, אם אתה גר רחוק מהלוקח, האם יוכל הלוקח לחזור בו אף לאחר זמן רב? התשובה בתוספות. אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה הודות אשר למדנו היום הזה בסייעת הדשמי ענקית בתלמוד תורתנו בדף ממתת במסכת בבא מציע, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותה, שתי משניות בכל יום, יהיה תלמוד תורתנו ותלמודנו במשנה לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם התאורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם.
ויבוא למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקמה שבשמיים.
אוחזים אנו במסכת נזיר פרק ג' משנה זין, המשנה חותמת את הפרק. מי שהיו שתי כיתי עדים, שתי כיתות נפרדות, בכל אחת מהן היו שני עדים או יותר מעידות אותו שקיבל עליו נזירות. אילו עדי כת אחת מעידים שנזר שתיים שקיבל על עצמו למנות שתי נזירויות, ואילו עדי הכת האחרת מעידים שבאותו מעמד עצמו נזר חמש שקיבל על עצמו למנות חמש נזירויות, בית שמאי אומרים נחלקה העדות. יש כאן מחלוקת בין העדויות ולכן נחשבות שתי הכיתות כמכחישות זו את זו. ולכן אין כאן נזירות, אין בכוח עדויות אילו לחייב את האדם בנזירות כלל, ששתי כיתות עדים המכחישות זו את זו, עדותן בתהילה. ובית הלל אומרים יש בכלל חמש שתיים, קבלת חמש נזירויות כוללת בתוכה קבלת שתי נזירויות, לכן אין אומרים ששתי הכיתות מכחישות זו את זו ובתהילות לגמרי, אלא אומרים שעל כל פנים יש כאן עדות של שתי הכיתות על קבלת שתי נזירויות, ולכן הדין הוא שיהיה נזיר שתיים. ממשיכים מחיל אל חיל, מסכת נזיר פרק ד' משנה א'. מי שאמר הריני נזיר ושמע חברו ואמר מיד תוך כדי דיבור ואני, ושמע אדם נוסף ואמר גם הוא מיד ואני, כולם נעשים נזירים. שהרי זה כאילו אמרו ואני כמוך, ונמצא שכל אחד מהם התפיס את נזירותו בנזירותו של זה שקדם לו. הותר הראשון, אם אחר כך הותר נדר הנזירות של הראשון, הותרו כולן ואינם נזירים, שכן ההתרה עוקרת את הנדר מעיקרו, ומתברר למפרע שהראשון מעולם לא היה נזיר, ובכך מתבטלת גם נזירותם של אלו שהתפיסו את נזירותם בנזירותו. אבל אם הותר נדרוש של האחרון, האחרון בלבד מותר, וכולם כל הקודמים לו נשארים אסורים, שהרי נדרם אינו תלוי בנזירותו. מי שאמר הרי אני נזיר ושמע חברו ואמר פי כפיו משתיית יין, וכן אם אמר שערי כשערו מלהיגזז, הרי זה השני נעשה נזיר בהתפסה זו. מי שאמר הרי אני נזיר ושמע אשתו ואמרה ואני, הרי הוא מפר את הנזירות שלה עם רצונו בכך, וכדין כל בעל שיכול להפר את נזירות אשתו. ואף אם עשה כן, נדר הנזירות שלו נשאר קיים, שהרי נדרו אינו תלוי בנזירותה, אבל האישה שאמרה הרי אני נזירה ושמע בעלה ואמר ואני, אינו יכול להפר את נזירותה, שכן כאשר אמר ואני גילה דעתו שנוח לו בנזירות הזו, ובכך קיים את נדרה, ואין הבעל יכול להפר את נדרי אשתו לאחר שקיימה. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, ט' בניסן תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית תלמוד תורתנו, בדף מ"ט במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בעבר י' גופה ונאור המליה וכל מיני דמי תמחר, יום חמישי, י' בניסן תשפ"ד, ונלמד דף נון. הדף החמישים במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, חי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.